ראינו שלאט לאט מתוך זה שהנצרות מייצרת עולם שיש בו שני חלקים, יש איך אני בפנים ויש איך אני משווק את עצמי כלפי חוץ, וזה שני דברים שלא מסוגלים להיפגש. דיברנו על זה בהרחבה פעם שעברה, לא נחזור על זה על הכל עכשיו. אז נוצר מצב כזה שנוצרת תרבות שלא בטוח שרואים שזה נצרות, אבל זה תפיסת עולם, הרוח, המיץ של הנצרות כל הזמן שוקק בתוך התרבות שלנו היום מאחורי הקלעים, בלי שאנחנו שמים לב. משלנו את זה פעם שעברה כמו סוכריה, נכון? דיברנו על זה? אמרנו שכמו שסוכריה זה אמור להיות תחליף לנגיד סוכריה בטעם תפוז, זה אמור להיות תחליף לתפוז, אבל זה לא באמת יכול להיות תחליף לתפוז, זה רק בטעם של תפוז, אולי בצבע של תפוז. אז נגיד שהסוכריה שהיא ממש מזכירה טעם של תפוז, אבל זה לא תפוז, אלא לוקחים מהתפוז את הטעם, לוקחים את איך החיישנים בפה שלנו קולטים את התפוז, שמים איזה סוכריה שיש לה טעם של תפוז, אבל את כל הרכיבים החשובים שאמורים להיות בתוך התפוז, כל זה אין בסוכריה. ובן אדם בא ואומר, או, יש לי סוכריה, סוכריה זה תחליף של תפוז. אז טוב, סוכריה זה דוגמה לא כל כך מעניינת, אבל מה שקרה לסוכריה זה לא במקרה, זה בעצם מה שקורה לתרבות כולה, וננסה היום לראות כמה דוגמאות של זה. נכון, יש דבר כזה שקוראים לו ג'אנק פוד, שמעתם על זה? מה זה ג'אנק פוד? מה זה ג'אנק? איך? למה קוראים לזה ככה? מישהו פה, מישהי רוצה פה לאכול אוכל זבל? פחות, נכון? אז למה אנשים, א', ככה קוראים לזה, אז למה אנשים אוכלים את זה? כי מה? טעים. טעים, יש גם אוכל שהוא לא ג'אנק פוד. אז למה אוכלים את זה? כי? קל להכין את זה, זה מהר, צ'יק צ'אק, טק, טק, טק. נכון? לוקחים כזה, לא משנה עכשיו, תאר את התיאורים, זה צ'יק צ'אק מכינים את זה. זה לא שלוש שעות להכין שבת, להכין זה, לא יודעים, שלוש שעות יותר כנראה, אבל זה לא זה. טק, 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 שם נקניקיות תור התנור, היה מוכן. נכון? אז למה עושים את זה? אז רואים, העיקר שזה יהיה טעים, לא משנה שזה לא בריא, לא משנה שקוראים לזה מפורש, ג'אנק פוד, אבל בכל זאת אנשים אוכלים את זה. למה? כי זה טעים. אבל מה, אתה לא רוצה להיות בריא? תמותה מספר אחד בעולם היום זה עודף משקל של ג'אנק פוד. ואנשים ממשיכים לאכול את זה. איך זה יכול להיות? אלא, יש פה תרבות כזאת שמה שמעניין זה איך זה נראה, איך זה טעים. מה יש בפנים? מה זה משנה? זה טעים? תודה. זהו. לא מעניין יותר מזה. עכשיו, באוכל זה מאוד קל לצרוק על זה או להסתכל על זה. אבל יש פה תפיסת עולם שלמה. תפיסת עולם שלמה. הבת שלי הסבירה לי שיש נעליים של to go. שמעתם על זה to go? אז הבת שלי אומרת שזה חד פעמי. אני לא יודע אם זה נכון, אבל כמעט. זה נכון? כמעט. אני לא יודע אם ממש. פעם אחת לובשים וזהו. אני מקווה שלא, היא קנתה נעליים כאלה, אבל אז למה לקנות את זה? ככה זה היום. היום השולחן הזה עוד יחסית לשולחן של פעם, אתם רואים זה ברזלים פה, לא זז. היום תלכו לאיקאה, שולחן חדש, תעשו לו קצת ככה, בחנות, עוד לפני שקחת אותו הביתה, לא מתת סוגה, בחנות תרכיבו, זה זז. זה, אתה יודע מראש, זה לא יחזיק הרבה זמן. למה לעשות שולחנות כאלה? מה התשובה? כי זה זול. נכון? זה מה שמעניינת. כן, זה נראה טוב. זה נראה נחמד, זה זול, יאללה תביא. אבל אתה עוד שלוש שנים תחליף, תחליף, יאללה, לא משנה. נכון? פעם היית קונה מכונת כביסה, כמה זמן זה היה מחזיק? היה מחזיק, בלי כמה זמן, מחזיק. היום אתה קונה, אומר לך מראש, זה חמש שנים, כי הולך הכרטיס, הולך זה, הולך זה. מאוד, ככה מקרר, ככה מכונת כביסה, ככה רכב. הכל נהיה מבחוץ מאוד מאוד יפה, מה עם המבפנים? עזוב. עזוב, עכשיו זה יפה. עוד שנתיים ההיברידי של האוטו, הבטריה תלך, ואין בארץ מישהו יודע לתקן את זה. עכשיו יש פה מישהו שמנסה לייצר מפעל של זה. ככה זה, זהו, העולם שלנו מבחוץ מדהים, מבפנים, עזוב. איך הגענו לשם? אז מה שאני אומר עכשיו זה דברים פרקטיים. אבל יש גם דברים תרבותיים ששם פחות רואים את זה, ואני רוצה קצת לדבר. אז דיברנו פעם שעברה על החסד, נכון? ונזכיר את זה ומפה ניכנס לעוד כמה דברים. ראינו שחסד בעם ישראל, אנחנו לא רוצים לעשות חסד. אנחנו מתפללים בתפילה על תורת חיים ואהבת חסד. אנחנו בחסד רוצים לאהוב את החסד. מה זה לאהוב את החסד? באדם שאוהב חסד, זה עולם שלם מה קורה בתוכו. עולם שלם, רצונות ומחשבה, ואיך אפשר לעזור מפה, ואיפה יש צורך שם, ומה חסר כאן, ומה חסר שם. וזה עולם שלם שאתה חי בתוכו. ואתה גם עושה. העשייה זה הקצה של עולם שלם שאתה חי בתוכו. אבל היום המושג חסד התעוות בגלל הנצרות, ובמקום שהחסד יהיה אהבת חסד, יש מעשי חסד. וזה עולם אחר לגמרי. וזה עולם שבסופו של דבר מוביל אותנו לשחיתות גדולה מאוד, ואת זה אני רוצה קצת להסביר למה. אני רוצה להסביר למה. למה זה מוביל אותנו אפילו לשחיתות. אז דבר ראשון, ראינו פעם שעברה, הרבה אנשים שהם עושים היום חסד, הם עושים את החסד לא בגלל שהלב שלהם מלא באהבת חסד, אלא בגלל שזה כיף. זה כיף לעשות חסד. זה כיף ללכת למחלקה אונקולוגית ילדים, ראינו פעם שעברה, ולעזור למסכנים שם, באמת לעזור להם, זה כיף. אבל איפה שקשה, אז פחות אנשים באים לשם. למה? כי חסד של היום זה להרגיש את הנתינה. אתה רואה מישהו מסכן, זה פורט לך על מקומות מאוד מאוד עדינים בתוך הנפש, מקומות של רצון להיטיב, מקומות של רצון שקשה לך לראות מישהו סובל, מקומות שאתה רואה מישהו סובל, קשה לך לראות את זה, וממילא, אם אתה עוזר לו, אז איפשהו עושה לך טוב, איפשהו עושה לך טוב. זה דבר טוב או לא טוב? אני קורא לזה, זה חסד בלי דין. זאת אומרת, למה אתה רוצה לעזור למישהו? כי כשאתה רואה אותו, זה מה זה עושה לך כואב בלב? ומה זה מסכן? ומה זה אומלל? ומה זה... מה, אפשר... הלב לא יכול לא לצאת עליו כשאתה רואה את המסכנות שלו. נכון? מישהי חושבת אחרת? כשרואים את דוד וגוליאת נלחמים אחד בשני, עם מי אתם מזדהות? דוד. למה? גוליאת כזה ענק עם כל השריון שלו וכזה עם חרב ענקית, אי אפשר להתקרב אליו. ודוד נער כזה קטן, מסכן, בקושי מגן יש לו, הוא בא עם ארבע אבנים, נו באמת, זה לא כוחות. אז עם מי אנחנו מזדהים? עם דוד. למה? כי הוא מסכן. נכון? בוא ניקח את זה שנייה לשדה אחר. כשאנחנו נלך היום לעזה, אנחנו נראה שם ילדים ונשים מאוד 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 מסכנים. מסכנים, חפים פשע. איזה מסכנים הם? זה נכון שיש שם הרבה חמאסניקים וג'יהדניקים, אבל איזה ילדים מסכנים הם? הם באמת מסכנים, הלב יוצא. איך אפשר לא לרחם עליהם? לא נכון? אם החלש הוא מסכן, וממילא הלב שלך יוצא אליו, וממילא חייבים לעזור לו, אז גם בעזה. איזה מושחתים אנחנו שאנחנו משתלטים עליהם. ואנחנו עושים להם חיים קשים. ואנחנו שמים להם מעברים ובדיקות. הכיבוש משחית, לא? אני לא שמאלני, אני רק שואל. מישהי פה חושבת אחרת? אם המוסר פירושו של דבר שהלב לא עומד בגירויים של מסכנות, של חולשה, של אנשים חלשים, של דברים מורכבים, אז ממילא כמו שזה נכון אצל דוד, שהוא היה כזה מסכן, אז ככה זה נכון, היום המציאות התהפכה, והיום אנחנו חזקים והם המסכנים. אז למה הם לא צודקים? אתם לא מבינות אותי או שאין לכם מה להגיד או שמישהי פה לא רוצה להגיד אחרת? טוב, לא צריך. מה?
אני חושבת שהעניין מסכים זה לא עניין של
זה נכון. מה שאת אומרת זה מאוד נכון, אבל זה נקרא למזער נזקים. זאת אומרת, אין מה לעשות, צריך להרוג אותה. אז בוא נהרוג כירורגי. זאת אומרת, יש מחבל בתוך בית, ניתן טיל שיפגע רק בו. מי שיושב לידו עם כוס קפה שלא יפגע בו. זאת אומרת, זה חיסול כירורגי. אבל מסכנים הילדים שלו, עכשיו תראי מה זה, אנחנו הרגנו להם את האבא. וכל הסכסוך הזה, למה כל הסכסוך הזה? למה? בוא נשב על השולחן של המסע ומתן. וממילא לא נצטרך להרוג אף אחד. וממילא לא נצטרך להשמיד אף אחד. וכי תראי לאיפה זה מגיע. נכון, 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 מסכים. אבל תראי כמה זה מסובך בעמדה נפשית. בואו ניקח דוגמה מקבילה לזה. אתם לא יודעים אם נולדתם אז, אבל היה פעם ארגון ארבעת האימהות. שמעתם על זה? שמעתם על זה. אז מי ששמע, שמע. מה זה ארבעת האימהות? כשמדינת ישראל הייתה בדרום לבנון, אז הגבול לא היה איפשהו היום במדינת ישראל, אלא נכנסנו פנימה 20, 30, 40 קילומטר, ותפסנו שם את רצועת הביטחון. למה? כדי שהם לא יתברו ויחדרו למדינת ישראל, מה שהיה בשנות ה-70-80, אז נכנסו לתוך רצועת הביטחון ותפסו שם את כל העמדות. עכשיו, זה היה מאוד מאוד מסובך, כי זה לא היה פשוט. הרגנו להם מלא חיזבלונים, אבל הם גם הרגו לנו המון המון חיילים. מה זה המון? הרגו חיילים. קם ארגון שקוראים לו ארבעת האימהות, ארבע אימהות שאני חושב הילדים שלהם נפלו שם בקרב, אני חושב, אני לא בטוח, ויצרו תעודה תקשורתית מאוד מאוד חזקה, עמדו בצמתים ולחמו בממשלה, שלא יכול להיות שמדינת ישראל תחזיק ברצועת הביטחון בלבנון. לא יכול להיות. איזה חיילים מסכנים. אנחנו צריכים לשלוח את אתם שולחות את האחים שלכם, את הקרובי משפחה שלכם, ללבנון, למות, כי מדינת ישראל נשארת ברצועת הביטחון. למה אתם נשארים ברצועת הביטחון? צריך לצאת משם. והם מחו ומחו ומחו ומחו. עד שיום מן הימים, אהוד ברק החליט, מדינת ישראל יוצאת מרצועת הביטחון. איך יצאו משם? זה גם היה מסובך, כי כשאתה יוצא, יכולים גם לטווח אותך, אז באישון לילה החליטו, בורחים ברגל. תופסים את כל הציוד מה שאפשר, מה שלא משאירים שם, ובבושה גדולה מדינת ישראל יצאה מרצועת הביטחון ונעצרה על הגבול. מי שרוצה שתרחיב על זה, יש על זה הרבה דברים מזעזעים שקרו שם, אבל זהו. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מלחץ רגשי שאומר, אנחנו לא מסוגלים לראות חיילים מתים. זה נכון? בוא ניקח עוד דוגמה. גלעד שליט. בסדר? כמה מחבלים שחררו בשבילו? איזה 1,000? מתוכם רובו ככולו חזרו להיות טרוריסטים, חלקם כבר מתו, חלקם תפסנו פעם שלישית, חלקם עשו בעצמם פיגועים, ארכי-טרוריסטים. לא ידענו את זה מראש. ידענו את זה מראש. אז למה עשינו את זה? למה ארבעת האימהות ניצח? ולמה שחררו את גלעד שליט תמורת 1,000 מחבלים? אמרה מרוטנבורג, מת בכלא, ולא היה מוכן שישחררו יהודי אחד כדי להציל אותו. הוא אחד מהראשונים. למה? כי אם אתה נותן להם לשחרר יהודי תמורת יהודי, הם יחטפו כל הזמן, זה יהיה שיטה. אז הוא היה מוכן למות בכלא, העיקר שלא ישחררו. למה? מה ההבדל? אני קורא לזה חסד בלי דין. מה זה חסד בלי דין? העולם שאנחנו חיים בו, הנצרות מנסה לבוא ולהגיד שזה עולם שהחסד צריך להוביל. מה זה חסד שמוביל? חסד שמוביל זה אומר שאתה רואה משהו קשה, אתה רואה משהו רע, אתה רואה משהו שקשה לראות בו, לראות אותו. ממילא הרגשי רחמים שמתעוררים אצלך הם נוראים, ואתה לא יכול לעמוד בזה. אם אתה רואה שחיילים מתים בגבול, אתה לא יכול לעמוד בזה, באמת קשה לעמוד בזה. אז חייבים לפתור את זה. אם אתה רואה את גלעד שליט עם תמונה מעזה, אתם יודעות מי זה גלעד שליט, כן? זה אתם זוכרות. אז אתם רואים תמונה שלו מעזה, כמה הוא סובל, אז הלב נמס. אז לא משנה באיזה מחיר, משחררים. אבל זה חסד בלי דין, זה חסד שמשחית. למה? כי אם אתה נותן לטרור מתנה שאתה רגיש, אני לא אומר, תהיה רגיש. אבל כמו שיש חסד, יש גם דין. אם החסד מנהל את האירוע בלי דין, אז כל בן אדם שקצת קשה לו, אז מה נעשה איתו? יש בן אדם שרצח. תחשבו שאתם הייתם הדייניות בבית הדין, צריך לגזור עליו גזר דין מוות. בסדר? בא אמא שלו וה-15 ילדים שלו ואומרים, מה אתם עושים לנו? למה אתם רוצים להרוג את אבא שלנו? נכון שהוא רצח, תשימו אותו בכלא. מה אתם הורגים אותו? אתם הורגים אותנו. איך אתם עושים לנו את זה? הילדים יגדלו עכשיו בלי אבא. הם יהיו גם טרוריסטים. תשאירו את האבא. בסדר, הוא עשה איזה משהו. צריך להרוג בשביל זה. באמת, איפה התחשבות? זה כל כך כואב לנו בלב. זהו, זה הבעל השלישי שלי, שמת כבר. כל הבעלים שלי כבר, לא יודע, היו גם כנראה בעזה. עשו מה שזה. הלב שלי כבר נשבר, לא עומדת בזה. אני אמות אם תהרגו אותו. מה, זה לא שובר את הלב? מה אפשר לעשות מול זה? אז זה בדיוק הנצרות. החיים כוללים בתוכם גם חסד, אבל גם דין. יש דין בעולם. בן אדם שעשה משהו רע, הוא צריך לשלם על זה. למה? כי זאת האמת. דוד צודק לא בגלל שהוא חלש, אלא בגלל שהוא צודק. אנחנו מזדהים עם דוד לא בגלל שהוא חלשלוש, ומי שחלש קשה לראות אותו. כי אם זה נכון, אז למה בעזה אנחנו, הם לא צודקים? למה האמא הזאת שאומרת שהבן שלה מסכן ועכשיו תרגו לה אותה, היא תתאבד? אז איך אפשר לעשות לה את זה? יש דין בעולם, יש אמת, דבר ראשון יש אמת. ודוד צודק, אנחנו מזדהים איתו, כי דוד צודק, לא בגלל שהוא חלש, גם אם הוא חזק, הוא צודק. דבר ראשון יש דין. דבר ראשון יש אמת בעולם. יש צודק, יש אמיתי, דבר ראשון זה מה שמנהל את העולם. ואם זה לא צודק לצאת מלבנון, גם אם יש הרוגים, אז זה לא צודק. אבל יש הרוגים, אז מה אם יש הרוגים? אנחנו נלחמים כדי לגלות את האמת. האמת היא לא נחמדה כזו תמיד, לפעמים צריך להילחם על האמת. לפעמים יש מלחמה קשה, עקובה מדם, ויש הרוגים, אז מה? אבל אי אפשר לראות את זה. אז מי שקשה לו, שיקח כוס מים, ולא יסתכל על זה. אבל החיים, מה שצריך להוביל אותם זה האמת. אם אתה לא מוביל את האמת, אז חסד בלי דין זה בדיוק הנצרות, לקחת את כל החיים, לקלף את האמת ולהשאיר את הריגושים של החסד. אז נשאר חסד, אז נוצרת תרבות שהיא כל הזמן מרחמת על חלשים, מרחמת על היום בפוסט מודרנה זה קפץ כמה צעדים קדימה, כל מי שמוצלח היום אז הוא רע, נכון? פוסט מודרנה, מי שמוצלח הוא רע, מי שכלכלית מאוד מאוד מתקדם בארצות הברית, שמים לו רגליים מכל הכיוונים. כי למה אתה הצלחת? כי כנראה דרכת על חלשים. אז אי אפשר לדרוך על חלשים. אז מה שמנהל את האירוע זה, יש חלשים בעולם, ויש חזקים שהם הסלילו מה שהסלילו, והחזק הוא תמיד רע. למה? למה חזק הוא רע? מאיפה זה הגיע? אז זה הפיתוחים והתקדמויות של העולם הנוצרי, שבעצם אומר, החיים זה לא כמו בעם ישראל שיש אמת, ויש שקר, יש דין, ויש רחמים. יש רחמים, בטח, אבל יש קודם דין. בן אדם שרצח, הורגים אותו. מה זה יעשה לאמא שלו? אני לא יודע. שאלה טובה. נעזור לה, נתמוך בה, אבל יש דין. בן אדם שהרג, הוא חייב לקבל עונש. גם סתם הכי פשוט. למען יראו ויראו. אחרת כל אחד היום, נכון, כל אחד שרוצח, מביאים איזה עורך דין, והוא אומר שהוא קצת הסתובב בראש משהו, הוא לא קשיר לעמוד בדין, והכל בסדר. זהו, משהו אכל איזה משהו מקולקל, עברו לו כמה מיצים במוח, הוא לא היה בשליטה, אי אפשר לשפוט אותו, אי אפשר להבין אותו, זה לא רצח. זהו. אין דין יותר בעולם. למה? כי מרוב אידיאולוגיה, זה משהו לא נשלט, זה משהו שאנחנו לא שמים לב אליו. אבל באה הנצרות ויצרה עולם שמה שנראה בחוץ ומה שנמצא בפנים זה שתי דברים שונים לגמרי. וממילא זה לא רק שחסר את הפנים, חוץ בלי פנים זה עיוות. זה עולם שאי אפשר לחיות בו. היום בצרפת יש שם יותר מ-50% מאגרים מוסלמים. נכון? יותר מ-50% מאגרים מוסלמים. איך אני יודע? דיברתי פעם איזה עורך דין שהוא חותם על דירות. אז הוא אמר לי שאתמול היה אצלו מישהו שמכר דירה בפריז. אז הוא שאל אותו, מה אתה מוכר דירה בפריז? זה אחד המקומות הטובים בעולם, זה מחירים של נדלן שם רצים, מה אתה מוכר את זה? אז הוא אמר לו, תשמע, אני יהודי, וברגע שברחוב אני כל הזמן שומע במקום פריז, בריז, אז אני מבין, יש פה יותר מ-50% מוסלמים. אין לי מה לעשות פה יותר, אני מוכר הכל, בורח מפה. אז אני יודע שזה 50%. מי שיחפש באינטרנט, תחפשו, תראו, יש שם יותר מ-50% היגור של מוסלמים לצרפת. למה אתם עושים את זה? הכל שם מלא תאים רדומים של דאש, תאים רדומים של כל המחלות הכי גדולות שיש בעולם. איך הם הגיעו לשם? מה, צרפת בלי שכל? הם לא מבינים שאם ייכנסו מלא מאגרים מאפריקה ומסודן ומכל מיני מקומות, זה הורס להם את המדינה. עוד שנייה יש בחירות, בסוף מי שיוביל את הבחירות שם זה מחבלים. הם לא קולטים, זה אחד ועוד אחד, זה לא מסובך. לא צריך להיות פרופסור להבין את זה. אז איך הם לא קולטים את זה? אלא מה? יש פה מאגרים. איך הלב עומד מול מאגרים? אבל זה הורס את המדינה. אבל איך הלב עומד מול זה? ברגע שאין דין, אז גמרנו. נכון? כל ארגוני השמאל היום במדינה, תלכו לדרום תל אביב, מי שהייתה פה פעם, בשירות או גר שם, מכירה מה הולך. נכון? זה לא יומן מה שהולך שם. אתה מרגיש באפריקה. כפשוטו. יש שם שכונה שלמה של מאגרים. וזה רק ההתחלה. ורוצים כל הזמן לתת להם עוד זכויות, ועוד דברים, ועוד להכניס, ועוד כל מיני הסכמים בינלאומיים, להכניס את כל המסכנים פה למדינת ישראל. למה? למה לעשות את זה? כי הלב כואב, ויש גם כל מיני סיבות אחרות. אבל כשתעיז לנסות להפגין נגד, מה יגידו לך? איזה מסכנים הם? אתה נאצי? אתה רוצה סתם להרוג אנשים, לא תביא אותם לפה, מה יהיה איתם? ימותו. זה נכון, באמת כואב הלב. אבל אם תביא אותם לפה, אתה מחריב את המדינה. כי לאט לאט יהיה פה רוב שהוא לא יהודי במדינה. כרגע בערך 20% לא יהודים במדינה. נכון? הערבים זה 15 במצטבר בערך משהו כזה, 15 מתוך 20, 120. יש עוד כאלה שלא מצביעים, עוד כמה אריתראים, עוד כמה סודנים, עוד כמה זה. אם מכניסים עוד ועוד 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 ועוד, אז יש אנשים שיש להם אינטרס בזה. תנסה להגיד להם משהו, הם דוקרים אותך בנקודה בלב שמאוד קשה לך לעמוד נגד. איך אתה יכול לקחת ילד סודני שאימא שלו גידלה אותו פה בארץ, כל החברים שלו מכיתה ב' הם איתו, הוא מכיר אותם מהגן, איך אתה רוצה לתלוש אותו מפה ולקחת אותו למקום אחר? איך הלב שלך נותן לך לעשות דבר כזה? מה נגיד להם? הם יודעים לעשות את זה בצורה שזה חודר חטיל לתוך הלב וקשה לך לעמוד נגד. מה אתה יכול להגיד להם? ואתה יכול להגיד להם, אותי מה שמנהל בחיים זה לא הרגש. הרגש הוא חשוב, אני נותן לו מקום. אבל מה שמנהל אותי בחיים זה דין. מדינת ישראל יותר חשובה מהאריתראים האלה. למרות שהם חשובים, אם היה אפשר בכבוד, אבל אי אפשר. אם זה נגד מדינת ישראל, זה יותר חשוב מכל הריגושים האחרים. זה שיש כמה אנשים שרוצות ללכת לסיירת מטכ"ל, זה מאוד חשוב. אבל זה על חשבון מדינת ישראל. ממילא, אם יש כמה אנשים שרוצות להגיע לסיירת מטכ"ל, איך אתה יכול להגיד להם לא? מסכנות, מה, אין להם חופש לרצות מה שהם רוצות, ותכף נדבר על החופש, ולעשות מה שבא להם, אין להם את הזכות הזאת. מי אתה שאתה תגיד להם שבגלל שהם נשים הם לא יכולים ללכת? מה אנחנו יכולים להגיד להם? אבל זה נצרות. כי כל הכבוד לריגושים שלהם, בואו נלך הכי פשוט כמו במכבי תל אביב. במכבי תל אביב אין נשים בינתיים, אני מקווה שאף אחד פה לא נעלבת. למה אין? כי מה? כי הם רוצים לנצח. מאוד פשוט, נכון? איזה תשובה פרימיטיבית. אבל מה עם הרגשות של האנשים האלה? הרגשות, הרגשות, אבל אנחנו רוצים לנצח. מי שרוצה לנצח, אז הוא צריך לקחת את הרגשות, שים אותם בצד, ובסולם הערכים, לא להיות נמס מול הרגשות, אלא להבין, זה הרגשות, חשוב, אבל יש משהו יותר חשוב. יש דין, יש אמת בעולם. ואם האמת הזאת אומרת שלא כל דבר כל אחד יכול לעשות, אז לא כל דבר, כל אחד יכול לעשות, מה אפשר לעשות? כי זאת האמת. אבל מי שאצלו אין אמת, אלא מה שמנהל את החיים זה החסד והרגש בצורה לא נשלטת, אז ממילא הוא מגיע לכל מה שהוא מגיע. עכשיו אל תהיו תמימות, זה לא שבאמת הם התחילו להרגיש והגיעו לכל הצמתים האלה. יש אנשים מאוד מאוד חכמים שמנסים להוביל אותנו לשם, אבל עוד נדבר על זה, לא עכשיו. זה נקודה אחת של החסד. נקודה שנייה, זה הנקודה של החופש. נקודה של חופש. גם מושג חופש, זה מושג טוב או לא טוב, להיות בחופש. זה חופש, אני לא מדבר חופש גדול. חופש הכוונה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא מאמין. כל אחד יש לו את השוויון הזדמנויות, לבחור במה שהוא רוצה. לקחת את החיים שלו לאיפה שהוא רוצה. להיפגש במרחבים, לנסות מה שהוא רוצה. להוביל את עצמו למה שהוא רוצה, לקבל את ההזדמנות לעשות מה שהוא רוצה. זה דבר טוב או לא טוב? מצוין, חופש, נכון? אבל אם נבדוק טוב את המושג חופש, חופש אמיתי, חופש אמיתי זה צדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק באמונתו יחיה? מישהו צדיק, אז באמת מה שעובר לו בלב כדאי לתת לזה מקום. כי צדיק אחד זה סגנון אחד, אבאיה זה סגנון אחד של חופש. רבה זה סגנון אחר של חופש. מה זה חופש? כל אחד יש לו את האישיות האמיתית שלו, והוא רוצה לקבל את האפשרות להרחיב אותה, לפתח אותה, לפי מה שמתאים לו. בדיוק. יש חופש. בחז"ל כתוב, צדיק באמונתו יחיה. נכון? מה זה אומר צדיק? צדיק הכוונה. מישהו צדיק, ובאמת הלב שלו מלא ברצונות טובים, ברצונות אמיתיים, רצונות של קדושה, רצונות של טהרה, ממילא באמונתו יחיה. אם זה מה שהוא רוצה, בטח. חס ושלום שאבאיה ינסה להיות חיקוי של מישהו אחר, של רבה. אנחנו נפסיד את אבאיה. אבאיה צריך להיות אבאיה. אברהם אבינו צריך להיות אברהם אבינו. אסור לו להיות מישהו אחר. יצחק, זה יהיה אסון אם יצחק יהיה חיקוי של אברהם אבינו. יש לו את החופש שלו. יש לו את המרחבים שלו. וממילא צדיק באמונתו יחיה. כל אחד עם האמונה שלו. שמתם לב מה אמרתי עכשיו? בא העולם, באה הנצרות, ולקחה את המושג הקדוש הזה, חופש, והפכה, שינתה מילה אחת, במקום צדיק באמונתו יחיה, איש באמונתו יחיה. יש הבדל? מה הבדל? איש באמונתו יחיה. חיה ותן לחיות. תן לי לעשות מה שאני חושב, אל תתערב לי. אל תתערב לי ואל תגיד לי. זה טוב או לא טוב? אז מראשי החופש, שמרימים את הדגל של החופש, אסור לך להגיד לאף אחד שום דבר. אסור. זה אחד מהאיסורי דאורייתא הכי חשובים שיש בעולם החופש שיש היום. אבל תשימו לב עוד פעם, לוקחים את המושג חופש, המושג האמיתי של חופש, מקלפים ממנו את הצדיק, ומשאירים רק את המעטפת, הקליפה, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל כשכל אחד עושה מה שהוא רוצה, יש גם אנשים רעים בעולם. יש גם דברים רעים שנמצאים בתוך הלב שלי. ואם אני נותן חופש לאיש באמונתו יחיה, חיה ותן לחיות, אז כל הטירופים הכי גדולים בעולם צריך לתת להם חופש? כן? זה החופש. החופש היום, כמו שאנחנו קולטים אותו, זה חופש נוצרי. זה חופש בשביל החופש. זה לא חופש כדי שהאמת תתגלה, כדי שהצדיק יגלה את הגוון המיוחד שלו, כדי שהצדיקה תגלה את הגוון המיוחד שלה, אלא זה חופש שבא לתת חופש בלי פנים. למה החופש? לא משנה. ואם אתה דאש ואתה רוצה באינטרנט לכתוב איך מכינים מטען, זה חופש, חופש הביטוי. מה הבעיה? ואם אתה רוצה בתוך המחשב לייצר את הדברים הכי אפלים והכי טמאים והכי מטורפים שיש בעולם, חופש הביטוי. יש חופש בעולם. מי אתה שאתה תגיד למישהו מה כן לגיטימי, מה לא לגיטימי? יש בן אדם עם נטיות כאלה, בן אדם עם נטיות הפוכות, יש משפחה עם אבא ואמא, טוב זה מפעם, פרימיטיבי. יש את המודלים החדשים של המשפחה, שלא חייב שיהיה דווקא אבא ואמא, יכול להיות גם משהו אחר, יכול להיות גם כמה, יכול להיות גם לאו דווקא עם בני אדם, הכל זה חופש. ואתה רק תעיז לפתוח את הפה ולהגיד, מה חופש? אין שום חופש. איזה בן אדם חשוך אתה. איזה בן אדם פרימיטיבי. בלב, בתחושה שלנו. איך אתה מעיז להגיד משהו נגד אנשים שרוצים לעשות משהו? מה אתה יכול להגיד להם? זה מה שהם רוצים. מה, אתה בן אדם כזה חשוך, בן אדם מפעם? איך המושג הזה הגיע אלינו? זה בעצם לקחת את המושג חופש, לעקור ממנו את הקדושה של, את הפנים שלו, ולהשאיר ממנו רק את המעטפת. זה נצרות. ולכן הנצרות זה אסון לעולם. זה לא אסון כי הם רודפים אותנו, זה אסון לעולם. יש פה קטסטרופה לתרבות. תראו מה זה עושה לחיים. זה לוקח עולם עם ערכים, עולם נורמלי, עולם עם בן אדם שמחפש את אלוקים, עולם עם בן אדם שמחפש את הבית שלו, עולם עם בן אדם שמחפש את הלאומיות שלו, אדם שמחפש את עצמו. את כל זה הנצרות באה, ובשם כל מיני אמיתות שהן מאוד נכונות, יושבות חזק בלב שלנו. אמירות של חופש, אמירות של חסד, אמירות של חמלה, אמירות של פתיחות. כל האמירות האלה שהן מאוד מאוד נכונות, הם לקחו ערכים. הרב קורא לזה, הם גנבו את האורות. לא את הספר אורות. לקחו ערכים מאוד מאוד אמיתיים, כמו חסד. חסד זה משהו מאוד אמיתי. ברגע שהנצרות לוקחת את החסד, והיא לוקחת את המושכות של העולם, והיא מנסה להוביל את העולם קדימה, אז נוצר פה עולם מעוות, עולם של רשע. בשם החופש, כל הטירופים הכי גדולים בעולם מקבלים במה. איזה מין עולם זה? איך הגענו לשם? ומי שמעז לפתוח את הפה, אתה מגדולי החשוכים שבדור. איפה אתה? אם אבי מעוז מעז להגיד שהוא רוצה להיכנס למשרד החינוך וקצת לשנות שם כמה דברים, להזיז שם כמה דברים, איזה בן אדם חשוך אתה. איזה דברים צומחים במשרד החינוך היום? על מה המלחמה? הוא רוצה להכניס קצת ערכים לאומיים, הוא רוצה קצת להילחם בלהטבים, הוא רוצה קצת לעקור כל מיני גופים זרים כאלה שמנסים להכניס לנו כל מיני דברים לראש, ותראו מה עושים ממנו, כמו, לא יודע מי הוא, איזה בן אדם חשוך מימי הביניים, בן אדם רע, בן אדם ש... חבר'ה, איפה אתם נמצאים? נגעו להם פה באיזה נקודה, טוב, תכף נדבר על זה. זהו. אז עד כאן, הנצרות היום, אני קורא לזה בעברית, לא רואים שיש לה כיפה, לא רואים שיש לה כבר את הלבוש של הנוצרי של פעם, אבל איפה שאנחנו לא הולכים, אנחנו מלאים במושגים נוצריים. הבאתי כמה דוגמאות, יש עוד מלא. אז לא נמשיך ונמשיך ונמשיך, כי אפשר כמה שיעורים טובים לדבר על זה. מי שקצת מפוכחת וקצת תנסה להסתכל על החיים, ולהסתכל על איפה שאנחנו נמצאים, על הלאומיות ועל המשפחה ועל עוד המון המון ערכים, גם מושג משפחה, גם מושג לאומיות, גם מושג אלוקים, כל המושגים התרוקנו מהתוכן האמיתי שלהם, ומה שנשאר בסוף זה קליפה של סוכריה. מה יוצא לי מזה, איך אני חווה את זה, מה זה משרת אותי, זה מה שנשאר מכל המושגים האמיתיים שהיהדות ניסתה לתת לעולם. באה הנצרות ובמשך 2000 שנה הצליחה לעקור את הפנים והשאירה רק קליפה. זהו. טוב, לא נורא, מה לא נורא? זה הורס את החיים. זה משחית את החיים. נוצר עולם שאי אפשר לחיות בו. הכל מטורף. אם ילד בן 10 היום שיקור, אז אנחנו צריכים בדיקה. מה הבעיה? יש חופש. אני עכשיו נזכר סיפור אחרון. שמעתי פעם ברדיו, ראינו איזה אימא שהבן שלה נסע לסיני. אתם יודעים, בסיני יש שם כל הזמן התראות, כן לנסוע, לא לנסוע, מסוכן, לא מסוכן. אז יש זמנים שזה מאוד מאוד מסוכן, יש התראות מאוד קונקרטיות של כל מיני כוחות של דאש, זה לא סתם, זה אם מתריעים חזק, יש דברים בגו. אז פרסמו ככה, ניסו ככה לעשות לגיטימציה, לא לרדת לסיני וזה, הביאו איזה אימא שבכל זאת הבן שלה או הבת שלה נסעו לסיני, וראינו אותה, את לא מפחדת, והיא מספרת שהיא לא ישנה בלילה, והיא מתה מפחד, ו... אז הכתב שואל אותה, את חייבת לספר לי, במפגש פרידה, מה אמרת לה? לא ניסית לשכנע אותה קצת, בכל זאת, היא נוסעת לסיני, היא משוגעת על כל הראש. מה אמרת לה? פתאום, אותה אימא שלא ישנה בלילה, ובוכה, והלב שלה יוצא, והיא דואגת, לדבר עם הבת שלי? מה זאת אומרת? היא כבר ילדה גדולה, יש חופש, מה פתאום שאני אכריח אותה לעשות מה שאני חושבת? היא כבר גדולה, היא עושה לבד. מה אתם אומרות? מזדהות איתה או לא? כן ולא. מה? בטח, בטח. הילד מחליט. לא תגידי לה כלום? כלום, לא תגידי לה. תשמעי, זה מסוכן, לא תחשבי זה עוד פעם. אני אקבל את ההחלטה שלך, אבל בוא תחשבי, תשמעי, בואי תקריא, תראי, פה מסוכן, שם מסוכן. לא התכוונתי להביא שוקר חשמלי ולסגור אותה ולאלף אותה, לשאיר אותה בבית. חס וחלילה. היא תחליט. בואי תעזרי לה להחליט. מה, בשם החופש, תתני לבת שלך לנסוע לדעש בלי להגיד מילה? אם הבת שלך טיסה, חברה שלך, טיסה בלי חגורה באוטו. לא תגידי לה, תשמעי, כדאי לחשוב על זה. חופש, אסור להגיד כלום. אסור להגיד שום דבר, אסור להעיר כלום, שום דבר. עד כדי כך שהיום זה טירוף. בן אדם רוצה להתאבד כי נמאס לו מהחיים. אז חוקית, יש אנשים שרוצים לאשר את זה שבן אדם יוכל להתאבד. אז מה אם אתה רוצה להתאבד? אז מה אם אתה רוצה להתאבד? אז בגלל זה נתיר לך. מה זה שלך? החיים שלך? אין קדושה בחיים? אין אמיתיות בחיים? אז לאט לאט כל המושגים של חופש הם הולכים וחודרים ומפרקים כל חלקה טובה. יש חופש, אז עד הסוף. עד הסוף, אם ילד בכיתה ג' ו' לא זוכר, בגבעת שמואל, אם ילדה בכיתה ו' החליטה שהיא בן, אז אתה בתור הורה נותן לה? איזה מין הורה אתה? אתה בכיתה ב' משכנע ילדים בשיחה לסוף שנה לזה שיש להם על מה לחשוב בחופש. יש לכם צריך עיון גדול בחופש. תחליטו בחופש אם כל אחד פה היא בן או בת או גם וגם, או יש עוד כמה אפשרויות. בכיתה ב' זה מה שצריך להכניס לראש לילד לשם החופש. לאיפה הגענו? זה חופש מעוות. זה חופש שמחק, כמו שיש חסד בלי דין. אז יש חופש בלי... רגע, חופש למה? חופש לעצמיות שלי, לא חופש להחליט שאני קיר. זה לא חופש, זה אומללות. זה לקחת בן אדם עם עצמיות כל כך גדולה, כל כך אמיתית. יש לך נשמה, יש חופש, תגלה את הנשמה שלך. אל תגלה את ההזיות שלך. זה לא חופש, זה כלא. איזה חופש זה? טוב, אז כל זה, זה תוצרים של הנצרות. אני עובר לחלק אחר. הנצרות ממילא מאוד מאוד מובן למה בנצרות יש וידוי מצחיק כזה. כי הנצרות התייאשה מזה שאפשר לתקן את החיים, אפשר להגיע לאן שהוא, אפשר לחשוף משהו אמיתי. אין סיכוי. זה בחוץ מדהים, בפנים רקוב. אז ממילא אי אפשר לתקן, ממילא אין מצוות בנצרות. אין מצוות בנצרות. למה? מצווה, אתה עושה דברים כדי לחשוף, לתקן, להתקדם, לגלות. אין את זה בנצרות. אין אמון שמשהו יכול להתגלות, אז לא צריך מצוות, לא צריך כלום. ממילא הם שונאים גדולים מאוד 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 של עם ישראל ושל מדינת ישראל. למה? כי כל התסביך שלהם וכל הכאב, זה כואב. לחיות כמו שכואבים, כשחיים היום, זה כואב. זה מאוד כואב. זה לא סתם שככל שאתה יותר בחופש, אז אחוזי התאבדויות שם הולכים וגדלים. לחיות בחופש כזה זה כואב. זה כואב לחיות בלי עולם של ערכים, בלי עולם פנימי. זה כואב מאוד לחיות ככה. אז למה כל כך כואב? כי הנצרות, אתם זוכרות, בתחילת השיעורים על הנצרות אמרנו, מאיפה כל התסביך הזה התחיל אצל הנצרות? הכל התחיל מהסיפור על רב ביבי, שהנצרות רואה את עם ישראל, שעם ישראל מחפשת את אלוקים ומתחברת אליו, וגם היא רוצה. רק בגלל שזה לא מתאים לה, אז נוצר פה איזה תהליך שהקצה שלו זה מה שדיברנו היום. ממילא הנצרות צונאת שנאת מוות, והיא חורטת על הדגל שלה, תמיד, תמיד, תמיד להפוך את היהודים ליהודי הנודד והמסכן. לא להרוג אותנו, זה לא מספיק. כמו בוויה דלרוזה שלהם, הם רוצים לראות סבל. הם רוצים לראות יהודי סובל, קטן, עלוב. הם לא ירגו אותנו, הם יענו אותנו. הם יעשו מסעות של עינוי והגליה ומה לא, כי זה העניין שלהם. הם סובלים, וממילא הם רוצים גם לגרום לנו לסבול. על זה זה יושב. ממילא הנצרות הייתה בבעיה קשה מאוד 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 תיאולוגית עד שקמה מדינת ישראל. למה? כי כל עוד שעם ישראל בגלות, אז הנצרות על הגל, ובדיוק זה מה שהם אומרים, עם ישראל חטא, כמו שקראנו, הרגו את אותו האיש, צלבו אותו, ממילא האלוה כועס על האומה הישראלית, והגלה אותם, והיינו באמת עם מושפל, ומודחק, ונגלה, ומלא ברציחות, ובמרדפים, ובאינקוויזיציות, ובמסעות צלב, ובמסעות גירוש, ורציחות. אין סוף. מעולה. זה בדיוק מה שהנצרות אמרה, זה מה שקורה. פתאום משום מקום, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, מקימים מדינה. זה משהו שמחסל את הנצרות. אי אפשר להכיל את זה. זה נגד כל התורה שלהם. איך חזרנו? הרי הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. אין עם אחד בהיסטוריה שהצליח לחזור מגלות. ופתאום אנחנו חוזרים למדינת ישראל. התיישבו כל הקרדינלים וכל הבישופים וכל החבר'ה הגדולים, הקטנים מהנצרות, ושברו את הראש איך להתייחס למדינת ישראל. אז היה בזה כמה שיטות. אחת השיטות זה שהתקבלה מאוד. הם באו ואמרו, הקדוש ברוך הוא בכוונה מחזיר את מדינת ישראל לארץ ישראל, כדי שמדינת ישראל, כמו שהיה ב-48, תישאר חיקוי עלוב של מדינת ישראל בזמן שלמה. מדינת ישראל באותו זמן הייתה קטנה, עלובה, ריקה, בלי כסף, בלי שליטה, בלי כוח, עם מסכנות מאוד גדולה. היה יותר מחבלים מאשר כמות כדורים שהיה פה במדינת ישראל. לא היה כלום. אנשים הגיעו מאושוויץ, 40 קילו, וישר הלכו למלחמת השחרור. לא, זה משהו שיכול לנצח משהו. אז איך נוצרה מדינת ישראל? הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה לבזות את האומה הישראלית, שהיא תקימו מה ותישאר פוחלץ, קטנה. משהו, דימוי, דמה, קטן ועלוב, כדי להראות, אתם רוצים להיות מדינת ישראל, אין בעיה, תראו איזה עלובים אתם. ככה היה בהקמת מדינת ישראל, זה הייתה השיטה הנוצרית, ככה הם הכילו את זה. אבל ברגע שהגיעה מלחמת ששת הימים, וממלחמת ששת הימים מדינת ישראל פתאום מוכיחה שהיא מעצמה עולמית בהמון המון תחומים, בביטחון ובכלכלה ובהייטק ובמודיעין ובחקלאות ובכל התחומים, אז זה לא כל כך פוחלץ. זה עם פוטין, שהוא אחד האנשים הגדולים בעולם, התקשר אתמול למדינת ישראל לבקש שכשהוא נכנס לתוך סוריה לקחת כמה כלי נשק שלו, אז הוא מאוד מבקש שיתנו להם להוציא את זה בלי שנחסל אותם בדרך. אז זה מראה שמדינת ישראל נחשבת אצלו למשהו מאוד רציני. הוא מבין שאם הוא מכניס שיירה להוציא כלי נשק, הם לא יחזרו משם. איך מדינת ישראל יודעת מה קורה שם? הוא יודע מה זה מדינת ישראל. זה מעצמה, לא מתעסקים איתנו. אז אם פוטין מבין את זה, אז מה תגיד הנצרות? הם בבעיה קשה. בעיה תיאולוגית קשה, כי לכאורה זה הוכחה גמורה לזה שמדינת ישראל, זה הוכחה גמורה לזה שכל הנצרות זה אוויר אחד גדול, אין בזה כלום. כי האומה הישראלית לא רק חזרה לארץ, חזרה להיות מעצמת על. והיא לאט לאט הולכת וגדלה ומתחדדת. והולכת ורוצה לתפוס חבלי ארץ, והיא לאט לאט מתקרבת רוחנית ליהדות. ומה הנצרות יש לה להגיד מול זה? היא בשבר גדול. כדי להתמודד עם הדבר הזה, הנצרות מפעילה שתי מנגנונים, אחד גלוי ואחד סמוי מאוד.
כן. זה
הוכחה לזה שהנצרות זה הזיה. כי כל הנצרות באה להגיד שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, וממילא מי זה הממשיכים של העם האלוקי שהקדוש ברוך הוא בחר בו? זה הנוצרים. כי עם ישראל בגד בקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא עזב אותו וכועס עליו ושונא אותו ולא רוצה לראות אותו יותר, ולכן הקדוש ברוך הוא עזב אותנו ובוחר בעם ישראל ובוחר בנוצרים הממשיכים. עובדה, תראו איפה עם ישראל נמצא 2000 שנה, סימן שהקדוש ברוך הוא זרק אותו. אבל אם פתאום עם ישראל חוזר לארץ, זה נגד הנצרות. כל הנצרות קמה כי הקדוש ברוך הוא עזב את ישראל. אבל אם עם ישראל חוזר להיות מעצמת על, ששם השם איפשהו מתחיל להיות נקרא בפיה, אז זה הפך כל מה שהנצרות רוצה להגיד בעולם. זה הוכחה שהם המציאו, זה לא נכון. כל מה שהם אומרים זה אוויר, זה בלון, אין לזה רגליים, זה שקר. נכון?
אבל זה מוזר כאילו לעשות את זה הוכחה. אם פתאום יקרה משהו על ישראל, אז זאת.
כן, אבל זה שעם ישראל חוזר לארץ, אולי לא אמרתי את זה מספיק, זה... אין עם בעולם שיצא לגלות ושרד וחזר. אין עם אחד כזה בעולם. למה? כי בדרך כלל כשעם יוצא לגלות, אז קורה לו מה שקורה לנו, קרה לנו. מענים אותו פיזית, תרבותית, אידיאולוגית. הוא מרגיש חלש, מרגיש עלוב. וממילא באופן טבעי אנשים לאט 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 עוזבים את העם ומיישרים קו עם העם השולט ונמחקים מההיסטוריה. זה מה שקרה ליוון כשרומא כבשו אותם, זה מה שקרה לפרס כשיוון כבשו אותם. יש היום תרבות יוון של פעם? מחוק, אין, לא נשאר כלום. זה מה שקורה בהיסטוריה. שום עם בעולם לא שרד גלות, אין. עם אחד בעולם לא שרד גלות. כי שן הזמן מחרסמת באנשים. גם עם אלה שגולים בהתחלה, הם מאוד מאוד חזקים, הם חשמונאים כאלה אידיאולוגיים, הנינים שלהם כבר לא. זה לא משתלם. למה להמשיך להישאר יווני ולחטוף מכות ועינויים וביזיונות, אם אתה יכול להגיד, טוב, בסדר, אז יאללה, אני רומאי, בוא ניישר קו, בוא נהיה יותר מתקדם, יותר טכנולוגי, יותר עמוק, יותר אמיתי, ולא נחטוף מכות. זה תועלתניות נטו. אז למה שתמשיך להישאר יוונים? אתה יכול להיות הרבה יותר מתקדם. אז זה לא מחזיק. עם אחד שרד בהיסטוריה זה סין. למה? כי הם אף פעם לא יצאו לגלות. הם היו בתוך החומה שלהם, בתוך החומה הסינית. הם חיו בתוך עצמם, התפתחו לאיתם. אין יוצא ואין בא, אין תרבות שנכנסת, אין תרבות שיוצאת. ממילא היו סינים, נשארו סינים, ויש לזה השלכות. אבל שאר העמים, אין עמים שהם עתיקים, אין. אין דבר כזה, אין. עם שיצא לגלות, אין דבר כזה. פתאום האומה הישראלית יצאה לגלות, ואיזה גלות עברנו? מה לא קרה לנו? ופתאום אנחנו חוזרים לארץ. מכל קצוות הגלובוס, פתאום חוזרים, ולא חוזרים בתור פוחלץ איזה דמה קטן. חוזרים בענק. אז הנצרות מבינה, שם השם כתוב פה. זה תהליך אלוקי, זה אי אפשר להבין את זה אחרת. איך הצלחנו לשרוד את הגלות, ולא רק לשרוד, לחזור. אז הוא לחשוב, סבא שלי, זה לא רק סבא שלי, עוד מלא. הוא חזר מברגן בלזן 28 קילו. הוא היה בערך בגובה שלי, 28 קילו. הגיע לארץ, ישר למלחמה. מאיפה לקוח? תקווה, אמון. לפני שנייה הוא בקושי זז. כך כמה, קצת התחזק, תפס נשק, יאללה למלחמה. מאיפה לקוח? מי שיכול להסביר את זה? יש לזה אח ורע בעולם דבר כזה? זה פלא. אז הנצרות, אנחנו לא תמיד קולטים את זה, הנצרות קולטת את זה. קולטת את זה טוב, טוב מאוד. הם קולטים, יש פה אלוקים חוזר להתגלות באומה הישראלית. אחרת אי אפשר להסביר את זה, חזרנו. איך, מאיפה? מאיפה הכוחות? מאיפה עשיית הדשמיה? מאיפה זה הגיע? אז אנחנו לא תמיד רואים את זה, הם רואים את זה מעולה. הם מאוימים נואשות מהמצב הזה. אז לכן מבחינתם, יש פה שבר מאוד מאוד גדול לכל התיאולוגיה הנוצרית, כי הכל יושב על זה שהקדוש ברוך עזב את ישראל, והם הממשיכים של העם הנבחר. ופתאום ההיסטוריה סותרת על פניהם ומראה הפוך. אז מה הם עושים עם זה? אז יש להם שתי, בסדר, יש להם שתי שיטות מרכזיות. שיטה אחת גלויה, שיטה שנייה סמויה. שיטה גלויה זה המיסיון. מסתובבים פה בארץ, גם פה בקריית ארבע ובחברון, אני ראיתי הרבה פעמים, מיסיונרים. מיסיונרים שלאט לאט מנסים להכניס את הנצרות לתוך הצורות חשיבה שלנו, לתוך האידיאולוגיות שלנו. תקראו עיתון הארץ בשנתיים האחרונות, היו כמה כתבות מרכזיות על שני דברים מאוד מאוד חשובים היום. מה מאוד מאוד חשוב לעיתון הארץ? אתם יודעים, עיתון הארץ זה עיתון שמעצב את החשיבה של כל האנשים האינטליגנטיים החשובים שמובילים את המדינה שלנו, השופטים והאנשים החכמים, זה עיתון הארץ מעצב להם את החשיבה. וזה פלא, זה לא יאומן, אבל מה עיתון הארץ מפרסם? הוא כל הזמן בא ואומר שאנחנו חייבים להיות היום נוצריים, א', ורפורמים. נוצרים ורפורמים. למה רפורמים? נדבר על זה אולי. למה נוצרים? מנסים מכל הכיוונים, בצורה כלויה, רואים את זה בעיניים. להכניס לנו ערכים, ציורים, תלכו למזרח ירושלים, יש שם כל מיני חנויות ציור כאלה. של כל מיני פסוקים וכל מיני חוויות וכל מיני דברים שמנסים להחדיר לנו בצורה גלויה חצי סמויה, לא רואה שהם נוצרים, אבל הם מנסים להחדיר לך כל מיני חוויות וכל מיני מחשבות וכל מיני אידיאולוגיות נוצריות, כי דרך זה שזה יחדור אלינו, אז לאט לאט זה יעוות לנו את החשיבה הישראלית שלנו. טוב, נגמר לנו הזמן, אז פעם בא נמשיך. זה כיוון גלוי, שהוא גלוי אבל הוא גם קצת סמוי, אבל עיקר העניין זה הצד הסמוי של הנצרות. איפה הם מצליחים להיות נראים ואינם נראים? אז את זה בעזרת השם נראה פעם הבאה. טוב, כל טוב לכם.